Very good. So I will start. Erev, זה מקליט, נכון? ערב טוב לכולם. היה לנו הפסקה קצת בין פורים. אני רוצה עכשיו להקדיש שני שיעורים למזמור ק' ד'. זה מזמור יפהפה, תיאור בריאת העולם, תיאור הבריאה, עם קטע בסוף שמדבר על שהוא רוצה לשיר ולזמר להשם, לשיר על השם בחיי, אז זמרה לאלוהי בעודי, והוא מתחייב למשהו. המזמור הזה הוא גם מדהים, יוצא מן הכלל ביופיו של תיאור הטבע, ביופיו הספרותי, והמשמעות שלו כן כמזמור וברצף מרשימים מאוד. שלחתי לכם את דף המקורות על מזמור ק"ד, והוא לא מלא, כי המקבילות שיש למטה, יש עוד הרבה הרבה מה להוסיף, אבל זה התחלה. היום אני רוצה לעסוק במבנה של המזמור, בתוכן שלו ובמסרים, וקצת להציץ על המקבילות בתהילים ועם ספרים אחרים, אבל בעיקר לעסוק במבנה, במסר של המזמור עצמו. אין בפרשנות המקרא בספר תהילים כמו ספרו הנפלא, ספריו הנפלאים של הרב פרופסור מאיר וייס, היה חוקר ספרות, יליד הונגריה, כתב דוקטורט עוד בחוץ לארץ, הגיע לישראל לפלסטינה, וכתב הרבה מאוד עם נחמה ליבוביץ'. הרגישות הספרותית שלו והכבוד לטקסט זה מעבר לפירושים היפים שלו, הרבה על ספר תהילים, על מלאכת הסיפור המקראית היא מעבר לכל פירוש שהוא נותן לכל מזמור או חלק אחר מהתנ״ך, זה פשוט שיטה איך להקשיב ולנתח את התנ״ך, ואני מאוד ממליץ לקרוא את המאמר שלו, כ-30 פלוס עמודים, על מזמור ק"ד. הרבה לקחתי ממנו ואני גם אצטט אותו. אני רוצה להתחיל עם קריאת המזמור, ואחר כך לראות איך הוא מתחבר להקשרו. זה המזמור, הוא ארוך, יש המון המון מקבילות, וכשאתה מסתכל על המקבילות הרבות, כבר מקבלים סחרחורת. כל כך הרבה מקבילות, ואני רוצה לקרוא לאט לאט, ואחר כך לקרוא את זה עוד פעם, ולחשוב מה האופי של המזמור. כמובן, ההקשר שלו מאוד מאוד משמעותי, אני משאיר את זה להמשך. הפעם, תוך כדי קריאה, אני אפסיק עם כמה שאלות, עליהן אני רוצה לדבר בהמשך, כי זה ארוך מדי. ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. המקרב במים עליותיו, השם אבים רכובו, המהלך על כנפי רוח. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. החלק הראשון מדבר על ההתפעלות מהבריאה, למעשה בדיוק כמו המזמור הקודם. התחייבתי לדבר קודם כל על המזמור, אבל אי אפשר לקרוא ברכי נפשי את השם בתחילת המזמור ובסופו בלי להיזכר שבשיעור הקודם על מזמור ק"ג, גם מזמור זה פתח בברכי נפשי את השם וחתם בברכי נפשי את השם. אז אי אפשר, אני רוצה לטעון, הפרשנות ההקשרית היא מתבקשת, ואתה לא מבין מה זה ברכי נפשי את השם פה, אם לא תבין מאיפה הוא בא על ברכי נפשי את השם בהתחלת ובסוף המזמור הקודם, כדי להבין מה קורה פה. ונדבר על זה כשנגיע לסוף המזמור. מדובר על הלבוש שלו. אתה לבשת הוד והדר. הוד והדר זה בגדי מלכות. מזמור כ"א, הוד והדר מופיע בהקשר של מלך, ואתה לובש את זה גם התהום כלבוש כיסיתו. למה יש לו עניין בלבוש? אתה יכול לדבר על המון דברים יפים בבריאה, על האור, על הזריחה, על השקיעה, ירח, כוכבים, עננים. לבוש? למה לבוש? לדבר על זה, ואני חושב שפרק מזמור עין קוף ב' הקודם, לפני הקודם, נותנן את ההסבר. התיאור מתחיל עם בריאת האור, כמו בבראשית, אבל אלה שאומרים שיש דמיון לבראשית אור, ואחר כך שמיים, ואחר כך ארץ, הם צודקים שיש דמיון. אבל להגיד שיש דמיון ותו לא, בזה לא פתרת את החובה הפרשנית. אבל מה ההבדל? זה לא כמו בראשית א'. יש פה תיאור שהשם בשמיים, והוא מהלך על כנפי רוח. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, והוא הרוח שלו, לא ברור אם רוח עושה מלאכיו רוחות, אם זה רק רוח במובן של שערה, wind, או האם זה גם רוח במובן של spirit, רוח אלוהי. או האם הכוונה גם וגם, ואנחנו נראה את זה בהמשך. המלאכים מתוארים, משרתיו אש לוהט, וזה התיאור השמימי. אחר כך רוב המזמור עוסק בארץ ובאדם. נכון, מוזכרים גם קצת צמחים, קצת חיות, אבל התיאור פה רוצה משהו אחר. ואנחנו צריכים לקרוא ולעיין כדי להבין מה הוא רוצה. זה ההתחלה הסטנדרטית של בורכי נפשי את השם, ואחר כך תיאור של השם שהוא בשמיים וכמו יום ראשון. אחר כך בא תיאור של מה קורה בארץ, במים ובהרים. יסד ארץ על מכוניה בל תימות עולם ועת. תהום כלבוש כיסיתו על הרים יעמדו מים. מן גערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון. יעלו הרים, ירדו פקעות, אל מקום זה יסדת להם. גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. אתה עשית משהו, בראת את הארץ, והיא יציבה, בל תימות לעולם ועת, והכל כלבוש. יש הרים, יש גבול למים, והם בורחים, ינוסון מן גערתך. מן כל רעמך הם בורחים. ומה לאחים יחפזון, זה מפה לקח, הוא נתן לתוקף. דהיינו, הבריאה מתכתבת, הברואים מקשיבים להשם, הם בורחים מגערתו, ינוסו, והם יחפזון מן כל רעמך. יש פה איזה אינטראקציה של הבריאה, יש פה שיח בתוך הבריאה. ועם מי? עם הבורא.
Do you think that the tohom is to be identified with the tohu vavohu? So this is a paradox.
It might be tohom, tohu vavohu, אבל פה יש לזה משמעות אחרת. זה לא תיאור מה היה, אלא אתה מלביש אותם. למה התמונה להלביש את התהום? תחשוב, לעשות סרט, תמונה, ציור. התהום לבוש?
God created the world paradoxically from the tohu.
זה בדיוק ניגוד. אז אתה, מתוך הדיון שלנו עולה, המקרא, מזמור קוף דלת, מתאר משהו אחר מאשר בראשית. שם יש תוהו ובוהו, והשם משתלט, יום ערב ובוקר יום ראשון וכולי. יום אחד וכולי. פה יש איזושהי אינטראקציה. אתה יסדת להם. ירים, יעלו הרים, ירדו וקעות, אל מקום זה יסדת. להם. אתה שם גבול והם מצייתים לך. למה זה חשוב שהם מצייתים בל ישובון לחסות ארץ? הגדרת להם גבול, על הרים יעמדו מים, כל אחד במקום, ואתה נותן לכל אחד את המקום שלו, לכל דבר. והמים שהוא בהתחלה בין היבשת פה, עכשיו זה ממשיך התיאור מה קורה למים אחרי שיש יבשת ומים. המשלח מעיינים בנחלים בין הרים יהלכון, ישפו כל חייתו שדי, ישברו פרעים צמאם. עליהם אוף השמיים ישכון, מבין אפעים ייתנו קול. משקי הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תזבע הארץ, מצמיח הרים חציר לבהמה, ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ. ויין ישמח לבב אנוש להציל פנים משעמן, ולחם לבב אנוש יסעד. בואו נראה את התיאורים האלה. הגדרת את המקום היבשה והמים, יסד ארץ, והגדרת את הגבולות, גבול שמת, ועכשיו יש את היבשה, בואו נסתכל קצת על המים. המים ממשיכים ללכת בין ההרים, יש נחלים, וממנו ישתו כולם, וצמאים ישברו פרעים צמאם, באנגלית אומרים breakfast, breakfast, you break the fast, וזה אותו מושג של לשבור את הצמאון. יש שבר במצרים, משהו שיכול לשבור את הרעב. ועוף השמיים כולם נהנים מזה, וכולם שבעים. מאותם עליותיו, עליהם דיברנו רק לפני כמה פסוקים, המקרה במים עליותיו, והוא הולך על כנפי רוח, השם יושב בעלייה למעלה, אבל הוא לא יושב שם מנותק. משם, מעליותיו, הוא משקה את הערים, הוא דואג. מפרי מעשיך תסבע הארץ. כולם שבעים, אתה דואג להם, אתה מתקשר איתם. ועכשיו יש תיאור מאוד מעניין, למה המקרא מתאר, הפרק הזה מתאר, נכון, מצמיח חציר לבהמה, אתה דואג לכולם ממים, ומהמים יש צמחייה, ואתה מצמיח להם חציר שיש למה לאכול, גם לבהמה, ועשף לעבודת האדם. עבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ, כשאתה מדבר על עבודת האדם, אתה מדבר כבר על האדם, מה הוא עושה? זה תיאור של חיי בני אדם, תרבות אנושית. להוציא לחם מן הארץ, איך עושים מחיטה, מחציר, איך עושים מזה לחם? זה תיאור של טכנולוגיה, של חקלאות. ויין ישמח לבב אנוש, והפנים של הבן אדם יותר צהלים, יותר שמחים מאשר שמן, ולחם לבב אנוש יסעד, זה עושה לו טוב? למה התיאור של הבן אדם כזה חשוב? זה חלק של הבריאה? הבריאה זה שמיים, ארץ, נחלים, הרים. למה פעולת האדם שהוא יכול להוציא לחם מן הארץ? למה שמחת האדם שהוא שותה כוס יין, אומר לחיים, והוא נהנה מזה, למה זה חלק של התיאור הבריאה פה? בבראשית, פרק א' מתואר שהוא ברא את האדם, והוא גם ברא איתו איזה קרן, שיכול לשתות וליהנות ולשמוח, והלב שלו שמח? זאת שאלה מאוד מעניינת, שאנחנו צריכים להתייחס אליה עוד מעט. ושמחת האנוש חשובה. שימו לב, אנוש פה פעמיים, אנוש אנוש, ולבב אנוש פה פעמיים, וגם למטה, לבב אנוש. ביין ישמח לבב אנוש, לבב אנוש פה. מה השמחה הגדולה פה? והתיאור ממשיך, לא רק תסבע הארץ, גם יסבעו עצי השם. יש עצים מאוד גדולים. וכמו שיש שלהבת יה, ויש מרחב יה, ויש הררי אל, יש גם עצי השם, עצים מאוד גבוהים כארזי לבנון אשר נתת, הם משרתים, הם משמשים אשר שם ציפורים יקננו, חסידה ברושים ביתה. הברושים זה הבית של החסידה. לכולם טוב, הרים הגבוהים טוב ליעלים, צלעים מחסה לשפנים, זה שפנים מיוחדים שיודעים לטפס בין הערים והסלעים. התיאור הזה של הארץ הוא מאוד ספציפי. יש לו מרכיבים שהם לא קלאסיקה של בראשית א', ולכאורה התיאור, כל מה שיש על תיאור האדם, הוא נראה מיותר. פסוק ת' י' ת' ו', הסיפה של י' נראה דגש חדש, אני לא אומר מיותר, זה דגש חדש. רק רוצה לציין בסוגריים שתי הערות, להוציא לחם מן הארץ, כשאנחנו מברכים את קדוש ברוך הוא על ברכת המוציא לחם מן הארץ, השם הוא המוציא לחם מן הארץ. אבל הפסוק פה אומר, ועשב, אתה מצמיח חציר לבהמה, מדובר פה בגוף שני, אתה משקה הרים מעליותיו, הוא מפרי מעשיך גוף שני, תשבע הארץ, ואתה מצמיח חציר לבהמה. ואתה גם מצמיח עשב לעבודת האדם. הייתי חושב בפשטות, להוציא לחם מן הארץ, לא אתה עושה את זה. מי שמוציא לחם מן הארץ, זה על ידי עבודת האדם. דהיינו, השם בטבע, אתה יכול ללכת בכל העולם, אבל אתה לא מוצא עץ ולא מוצא שדה שפתאום יש כיכר לחם. יש חיטה ויש שעורה, והאדם שמתפקד שם, הוא יודע להוציא מהשעורה ומהחיטה ומהשדה, הוא יודע להוציא לחם מן הארץ. ודאי וודאי, היין, אין לך שדה ואין לך עצים שגדלים שם בקבוקי יין. זה כבר מעשה האדם. התיאור במזמור קוף דלת אומר האדם, אתה בעצם שותף במעשה הבריאה. אתה רוצה ליהנות מלחם טעים, מיין, מלחם טעים, מיין טעים, המשמח לבב אנוש? תעשה את זה. אתה שותף לבריאה. הבריאה עוזרת לך להוציא לחם וליהנות מיין. וזה כבר פה בקריאה מדויקת, אנחנו רואים את זה. וכל מה שיש...
גם בשמן. הציר פנים משמן, שמן זה לא יורד טיפה טיפה מן העץ. צריך לעבוד.
אז השמן זה עבודה מאוד מאומצת והרבה ידע להוציא שמן. והפנים... וכי זה מעשה הבריאה, האם זה יהיה בסרט של ג'יאוגרפיקס, שפתאום אתה רואה שמן והפנים שלך מאירים? לא, זה החוויה האנושית, זה הפסיכולוגיה, זה האנתרופולוגיה, זה הבן אדם עושה משהו בתוך הבריאה. זה לא תיאור טבע פרופר, יש פה משהו, הטבע מאפשר לבן אדם לחיות, להתקיים ולחיות טוב מאוד. וואו, ולהגיע לשמחה. המילה שמחה מאוד מאוד חשובה כפי שנראה בהמשך. ואחד עוזר לשני, אשר שם ציפורים יקננו, הציפורים טוב להם, בני אדם טוב להם, יעלים ושפנים טוב להם, הכל טוב. זה אם כן הבריאה, בעיקר הארץ, בעיקר השמיים בהתחלה, השם יושב בשמיים, משם יוצאת הברכה, הארץ שהשם יסד אותה, אבל הוא גם מזין אותה, הוא משקה אותה, על ידי שהפריט ארץ ומים, וגם ביבשה, המים כל הזמן משקים את הבן אדם, וכך אנחנו יכולים לחיות. זה התיאור הטופוגרפי. ועכשיו בא תיאור קרונולוגי. יש משהו בבריאה שמאפשר לך לקבוע זמנים. עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. ירח קודם, שמש בהמשך, אולי כמו בבריאה, ויהי ערב ויהי בוקר, בערב בלילה יש ירח, ביום יש שמש עד מבואו. אתה שם חושך, והיא לילה. למה המקרא מדגיש פה, אתה שם חושך. חושך זה לא העדר שמש, אתה גם בחושך, אנחנו רואים את מעשה ידיו של הבורא. אתה שמת חושך והיא לילה. ובלילה זה מת? ממש לא. בוא תרמוס כל חייתו יער. יש חיות שחיים בלילה, שיוצאים בלילה. הכפירים שואגים לטרף. עריות קטנים שואגים. ומה הם עוסקים? הוא לבקש מאל אוכלם. ראיתם פעם איזה מניין של כפירים שהם מבקשים, קדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממך אוכל? הבריאה מתפקדת, הבריאה מדברת עם השם. בצורה פיוטית, שירית, הכפירים מבקשים לדבר עם השם, לבקש מאל אוכלם. זה לא התיאור של ספר בראשית. השם ברא את זה ביום הראשון, ביום שני, שלישי, רביעי, הוא ראה שהכל טוב, הכל משתלב, והבריאה מתפקדת פלאי פלאים. אבל להגיד שהכפירים ששואגים, פסוק בעמוס, אריה שאג, מי לא יירא? האריה מפחיד, לא, האריה פה, הוא בעצם מראה לנו איך לבקש אוכל מהשם, לבקש מאל אוכלם, לא חיה טורפת פה. תזרח השמש יאספון, ואל מעונותם ירבצון, ומה קורה בבוקר? כחלק, אם פה ראינו את האדם כחלק של הבריאה, של מצמיח של התבואה, אנחנו רואים פה את האדם עוד פעם, שהלוח הזמנים שנוצר על ידי ירח ושמש, יום ולילה, אנחנו רואים, יש בוקר, יצא אדם לפועלו. בבוקר האדם יוצא ועובד, ולעבודתו עד לערב, והיא ערב הוא חוזר הביתה. האדם הוא חלק פעיל של הבריאה. סליחה, לא האדם, עבודת האדם היא חלק פעילה, היא חלק פעיל של התיאור. רואים, המזמור רוצה שהאדם יעבוד, יתפקד, יפעל וישפיע. על זה הוא אומר איזו התפעלות מיוחדת, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. יש פה ריבוי, מה רבו מעשיך. עוד מעט נדבר על השוואה למזמור צדי ב', מה גדלו מעשיך השם. ואני לא רוצה לקפוץ לקונטקסט, אבל אני כבר לא יכול לקרוא את המזמור אחרת, כשאני רואה את המזמור, מה רבו מעשיך השם, אני מיד נזכר בצדי ב' שלמדנו לפני כמה שבועות, מה גדלו מעשיך השם. למה פה הריבוי חשוב? כי מדובר פה כולם בחוכמה עשית. יש פה תיאור מפורט, וההרמוניה, הקואורדינציה של כל הבריאה זה עם זה, היא שחשובה לנו. כולם בחוכמה עשית, הכל מתפקד ביחד, מלאה הארץ קנייניך. אם הארץ מלאה קניין, בוא נראה מה קורה בחלק שהוא לא יבשה. זה הים. זה הים הגדול, הוא חב ידיים. שם רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. שם אוניות יהלכון. אוניות זה חלק של הבריאה? זאת ציוויליזציה. הציוויליזציה ביוון התחילה שהתחילו להפליג בים. זה תחילת הציוויליזציה. אמרו חוקרים היסטוריים מאוד מעניינים, אמרו שהתחילו להפליג בים, נולדה בעצם הפילוסופיה היוונית. אותה תקופה בערך, אי אפשר לשים את האצבע מדויק, אבל על זה שעברו מארץ לארץ, בעצם הבינו תרבויות ומסורות שונות, אז זה היה תחילת ההיסטוריה האנושית. שם אוניות יהלכון, זה לא חלק של הבריאה, זה חלק של מעשה האדם. אבל מעשה האדם הוא חלק אינטגרלי. לוויתן זה יצרת לשחק בו. אני לא הייתי רוצה לשחק עם הלוויתן, אבל אצל קודש בריחו, המשחק, הלוויתן הוא משחק, לא מפחיד אותו. הלוויתן הוא לא אויב של הבריאה, ופה אנחנו נוגעים לנושאים מאוד מאוד חשובים. קסוטו, מוישה דוד קסוטו, כתב ספרים מאוד מעניינים על השפעת האלה ענת, והרבה מאוד מהספרות הכנענית הקדומה, איך שהיא השפיעה על התנ"ך. לא שאני חלילה בא לזלזל בזה, אבל הלוויתן הוא לא המשחק בטבע. עדיף לא לשחק, עדיף לא לשחק עם הלוויתן, הוא לא בר פלוג, הוא לא פרטנר טוב למשחקים, אתה לא תנצח במשחק הזה. אכלת אותה פשוטו כמשמעו. המקרא מתאר פה הרמוניה, גם של הציוויליזציה וגם של הלוויתן, אין אויבים, אין כאוס, הכל לבוש יפה מאוד. כולם אליך יישא ברון, לתת אוכלם ביתו. תיתן להם ילקוטון, תפתח ידך, יסבעון טוב. שני הפסוקים האלה מצוטטים במזמור קמ"ה, הלא זה אשרי, תהילה לדוד, עיני חול אליך יסברו, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. איך מזמור קמ"ה משתמש בשני הפסוקים האלה? לא צריכים לדחות את זה עד למזמור קמ"ה, אנחנו יכולים לדון את זה בהמשך, אבל פה יש דגש בניסוח כמעט זהה עם דגש אחר. כולם אליך יישא ברון. אתה כמרכז הבריאה, אתה במרכז הבריאה, כולם פונים אליך. ואם אתה עוזר להם, הרי יסבעון טוב. מי שבע? אנחנו ראינו לפני כן שהארץ תשבע. המילה שבע מופיעה מספר פעמים. כולם שבעים וגם בני אדם שבעים. הם יסבעון טוב. זה ניסוח של המזמורים הקודמים. חלילה, אם יש הסתר פנים, ייבע הלון. תוסף רוחם יגבעון ואל אפרם ישובון. אל האפר תשוב. סיפור בראשית. אבל אם תשלח רוחך, ייבע רעון ותחדש פני האדמה. העולם מתחדש. אנחנו רוצים עולם שמתחדש. עולם שמתחדש זה לא תיאור הבריאה. בתיאור הבריאה העולם נברא. ושום דבר לא מתחדש, זה עובד קבוע ימים מימים ימימה. כל השנים, כל העונות, זה עובד פיקס. לחדש פני אדמה זה תיאור פה. אנחנו רואים את הבריאה ומתחדשים איתה. אתה מחדש את האדמה. זה התיאור של הבריאה. ועכשיו בא חלק שהוא מפסוק למד א' עד למד ה' הוא תיאור אחר. ואני רוצה להתייחס לזה בתחילת הניתוח. הניתוח של קד הוא מאוד מורכב, ואני אוהב לצטט אנשים ולכבד אותם, ויש חוקר גרמני שוויצרי, קלאוס סייבולד, שהוא כתב Studies on the Psalms, all in German, חוקר מדהים, והוא היה בגבול של הפרשנות ההיסטורית ביקורתית, וכבר רצה לראות את המזמור, את היופי של המזמור. ואני למדתי הרבה ממנו, יש לו הרבה ספרים ותלמידים שכתבו דברים מעניינים. לא נעים לי להגיד, הוא כתב מאמר על מזמור, על הסוף של מזמור קד, שהוא מאוד דרבן אותי, את החשיבה שלי ואת הבנת המזמור שלי, ואני חולק עליו טוטלית לגמרי חזיתית אבסולוטית לחלוטין. הוא כותב שזה סוף המזמור הוא פה. וזה תיאור הבריאה. מה שקורה אחר כך זאת תפילה. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו. אשיר על אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. אני רוצה לתת ביטוי של שירה וזמרה, כל זמן שאני חי, כל זמן שאני עוד בעודי פה, ויערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם, זה ביטוי דתי של שיח לפני השם ישפוך שיחו, והוא מבקש תיקון העולם, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, והסוף ברכי נפשי את אדוני, הוא פעם ראשונה בתהילים, הללויה. יופי, יפה מאוד, פעם ראשונה אומרים הללויה, חז"ל דיברו על זה ועוד מעט נתייחס. הוא רוצה לטעון, כל זה תוספת מאוחרת של המשורר. שם ירחם. השחירו עיניי, אני לא יכול להשאיר את הוידאו, נהיה לי שחור לפני העיניים רבותיי. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אז ראיתי מה הוא כתב. יש לו שבעה הסברים, שבעה נימוקים, זאת תפילה, כל התיאור הוא שבח. זה תיאור של האני, המתפלל, השירה, הזמרה, שיחי, אנוכי, לא מתאים. הבנתי מה הוא אומר. אבל אם הנימוקים האלה מביאים אותו לכך להוציא מספריים ולחתוך את המזמור, הרי אני חושב שיש איזה גם מתודי בפרשנות. נכון שהטקסט הוא במרכז הפירוש, ונכון שגם מי שכתב את הטקסט הוא חשוב, וגם מי שקורא את הטקסט, ויש משולש בין הטקסט, מי שחיבר אותו, ומי שקורא אותו. ולכל תקופה, אולי לכל בן אדם, המזמור אומר משהו אחר, והטקסט יכול להתפרש אחרת, וצריכים להבין את הטקסט לפי המחבר. אבל הגבול שהפרשן שלא יודע להתמודד עם קושי, מוציא מספריים ואומר, אני חותך את זה, אני חושב שזה פשע מתודי. הוא שאל שאלה, הוא בא למסקנה, את השאלה אני מקבל, ועל המסקנה אני חולק עד כדי כך, שאני חושב שזה המפתח להבין את המזמור. מה קורה בסוף המזמור? אחרי שתיארת את כל הבריאה היפה, ויש עוד הרבה מה לחדד, המשורר אומר, יש כבוד השם בבריאה. אני מגלה את כבודו של השם. זה לא שראיתי זריחה, ראיתי ים, ראיתי הרים. ראיתי את המלך בשדה. ולהתבונן בבריאה, זה כבוד גדול של השם. הוא מתלבש כך. הוא מתלבש בבריאה, ואני מכבד את הבריאה. ואני משרת את הבריאה. והשם ישמח במעשה, ואני אשמח בו. השם ישמח, ואנוכי אשמח בהשם. יש פה שמחה הדדית, ואני מעורב, יערב עליו שיחי, יערב יכול להיות ערבון במובן של מתיקות, עריבות, וגם יכול להיות שאני מעורב בזה. ומה המסקנה שלי? המסקנה שלי, שאני רוצה שהחטאים והרשעים לא יהיו עוד. ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. אני דואג לתיקון העולם. אני דואג ליישובו של עולם. השם שם אותי בבריאה, אותנו בבריאה, לעובדה ולשומרה. והבריאה בלי אדם היא בריאה חסרה. ופה אני לא יכול שלא לקפוץ ישירות. אמרתי שאני עוסק היום רק בפירוש המזמור, אבל אני כבר לא יכול להסביר את זה, ואתם תסכימו איתי, אני מניח. תראו את הפסוק הזה, של ראינו עכשיו, מצמיח חציר לבהמה, ועשף לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. האדם מוציא לחם מן הארץ. אם אני אומר, המוציא לחם מן הארץ, הוא משבח את השם. אני משבח את השם שברא את האדם, וברא את השם בחוכמה. וזה שאשר יצר את האדם בחוכמה, שהבן אדם יכול לעשות משהו, ולשמור על הבריאה, לעובדה ולשומרה, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. האדם הוא חלק מזה. המילים האלה של מצמיח עשף, עבודת אדם, מופיעות בדיוק בספר בראשית. וכל שיח השדה, תרם יהיה בארץ. וכל עשף השדה, תרם יצמח. כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ. עדיין אין גשם. שמתם לב כמה מים יש בתחילת המזמור? כמה נהרות יש? משקי הרים מעליותיו? הוא משקה. השם נותן מים ומים ועוד ועוד, נחלים וים ומים בכל מקום. והוא משקה את כולם. אבל בספר בראשית יש תיאור. וכל עשף השדה תרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. אז הוא ברא את האדם. דהיינו, בריאת העולם חסרה היא שהאדם עוד לא היה. הוא היה, פרק א', היה, פרק ב', אחר כך משלים את בריאת האדם, אבל פה יש משהו שאי אפשר להבין את מזמור ק"ד, אלא לפי בראשית ב'. ובראשית ב' אמר, היה בריאה של העולם כולו, אוניברסלי, טכני של כל היקום, פרק א', בפרק ב' בבראשית, האדם, הרב סולובייצ'י כתב על זה הרבה, זה למעשה של הרמן כהן שכבר עשה את הניתוח הזה. מה שחסר בתחילת פרק ב', התיאור בקוף ד' אומר, זה העיקר. האדם הוא חלק של הבריאה. והוא חלק פעיל, שירים את הכפפה, שישתלב ויעבוד. זה המסר של מזמור קוף ד'. עכשיו, אם החוקר הזה, שאני באמת למדתי ממנו הרבה מאוד, אבל גם למדתי לחשוב לבד ולחלוק עליו, זה בדיוק המסר של מזמור קוף ד'. אני, בעזרת המזמור, אני צריך לגלות את כבודו של השם. אני צריך לראות את השמחה של השם במעשיו, ואני שמח איתו. אתם יודעים איזה יופי יש פה? הוא שמח למעלה, ואנוכי שמח למטה. זה נקרא ביוונית אנתוזיאזם, בתוך אלוהים. אין תאוס זה אנתוזיאזם. יש שמחה. ואתם יודעים מאיפה באה השמחה הזאת? עכשיו זה כל כך עוזר לראות את המזמור ואת המילים שמחברות. ואני רוצה לעבור עוד פעם עם המילים שמחברות. רק נתחיל עם דוגמה אחת ונביא דוגמאות אחרות. ישמח השם במעשיו, כי תיארנו את מעשיך. מי שאומר בפסוק למד א', ישמח השם במעשיו, המעשים שלו הכרתי אותם. תראו איך שהכרתי אותם. עושה מלאכיו רוחות, השם יושב למעלה ברוחות. מפרי מעשיך תשבע ארץ, עשה ירח למועדים. אני מכיר את המעשים. מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית. ישמח השם במעשיו. בראת דבר יפה מאוד, ראוי לך קדוש ברוך הוא שתשמח במעשי ידיך. Well done. אבל גם אני אשמח בהם. עכשיו פה חיברתי את הישמח השם במעשיו, וזה המילים האלה יונקות גם שואבות מהמילה עשייה במזמור, וגם מהמילה שמחה. איפה מופיע השמחה? ויין ישמח לבב אנוש. הבריאה אפשרה לי שאני יכול להכין לחם ויין ולסעוד לב אדם, לחם לבב אנוש יסעד, סועד במובן של להחזיק אותי, סעד, סיעוד, נרסינג. אבל אני מעבר לזה שאני שורד, הבריאה מאפשרת לבן אדם לשמוח עם היין. אם יש לי שמחה עם יין, אני יכול להגיע בזכות תכונת השמחה, יכולת השמחה, ויין ישמח לבב אנוש, אני יכול להבין שגם השם ישמח במעשיו, ואנוכי אשמח בהשם. יש פה התלהבות מהבריאה. יש פה משהו הרבה הרבה מעבר לרק תיאור של הבריאה וזהו. יש פה התלהבות בבריאה, אנתוזיאזם, ואני חלק מזה. כמו שנאמר בבראשית, ואי ואדם אין לעבוד את האדמה, לא. מזמור קוף דלת אומר, אני פה, אני יודע לעבוד את האדמה, ואני יודע להצמיח מהעשב, ולהכין לחם, ואני יודע לשמור על הבריאה שלך. וזה תפקידי. זה המסר. בא החוקר הזה ואומר, לחתוך את זה, הוא פשוט פספס את האופי של המזמור. ביג טיים. אני יודע להיות שמח בהשם. הפעולה שלי לשמוח בהשם עם היין, זה הפעולה שאני יודע לשיר ולזמר, ואני יודע להתחבר אל השם. ואני רוצה שלא יהיו חטאים ולא יהיו רשעים. אני אזמרה לאלוהי בעודי, כל זמן שאני עוד פה. אבל רשעים עוד אינם. העוד שלי הוא לזמר, אזמרה לאלוהי בעודי. אבל של הרשעים עוד אינם. אני רוצה תיקון העולם, שבח של העולם, שדרוג של העולם. זה רבותיי המסר, שעולה דווקא מהפסוקים האחרים, שהחוקר הנפלא הזה, שלמדתי ממנו כל כך הרבה, פספס לגמרי את אופי המזמור. ופה עלינו להבין מה המשמעות של ברכי נפשי את השם, ובסוף מתחיל לראשונה הללויה בספר תהילים. חז"ל הסבירו, כל זמן שיש רשעים וחטאים בעולם, אי אפשר להלל את השם. והמזמורים האלה, השיעורים האלה, הם במסגרת המלחמה הנוראית שפקדה אותנו, ומי כמונו יודעים עד כמה שחטאים ורשעים הורסים את העולם, מחריבי עולם. וזה משהו שלא משתלב עם ההתלהבות בבריאה שיש כאלה שמחריבי עולם. רק אם אנחנו חזקים, ברכי נפשי את השם, יש איזו עוצמה נפשית שאני יודע להלל את השם, רק אז אני בעצם יכול להכיר את הבריאה ואת תפקידי. יש עוד המון מה להגיד על המזמור, ואני רוצה להראות לכם חלק מהמקבילות. זה קצת לא נעים, המזמור ארוך, אבל אני מקווה שבכל זאת תראו את זה. זה לא רק ברכי נפשי את השם, שמעצב את המסגרת של המזמור. ברכי נפשי את השם, יש פה גם את המושג השם אלוקיי. מה השם אלוקיי? אתה גדלת מאוד, אתה לבשת הוד והדר. זה אתה אי שם גבוה בשמיים, בעליותיך, על כנפי רוח, רחוק מאוד למעלה. בסוף המזמור, השם אלוקיי חוזר, מפוצל לשני מושגים, הוא לא מופיע במקום אחר במזמור. איפה זה מופיע? אשירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. אם אמרתי בהתחלה, ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי גדלת מאוד, אני אומר בסוף, לפני ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי, לא שאתה בראת דבר גדול אי שם רחוק בשמיים טרנסצנדנטי. אני מתחבר לזה על ידי שירה וזמרה, על ידי מזמורי תהילים. ואתה נהפך להשם שלי ולאלוקיי. וזה המסר של המזמור. מי שחותך את הפסוקים האחרונים, הוא פשוט חותך מהבשר החי. זה לא יאומן עד כמה שהוא פספס את זה. אני רוצה להראות עוד דברים, וזה למעשה למדתי לראשונה, אני חושב, מבנו יעקב, מפירושו הנפלא על בראשית ושמות. לך, קח מושג אחד, ותראה איך הוא מתפתח לאורך טקסט. ולא ראיתי שמישהו עשה את זה פה, אז אני אומר את השיטה בשם בנו יעקב, וזה כמובן דבר ידוע מאוד. רוח, המהלך על כנפי רוח. על כנפי רוח השם רחוק מאוד, ויש לו כנפיים על הרוח. נכון, זה מזכיר לי, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אי שם גבוה הרוח, עושה מלאכיו רוחות. וזה כמובן רוח במובן של ווינד, שערה. איך הרוח בסוף? הרוח בסוף היא רוח שונה לחלוטין. חלילה, תוסף רוחם יגברון. הרוח של השם לא השערה ברוח מטאורולוגית, אלא הרוח, the spirit, תשלח רוחך יבראון. הבריאה היא חיה ברוח השם, not the wind, it's the spirit. רוח אלוקים במובן של תוכן, של רוח ממללה. אז זה התחלה וזה סוף. ושימו לב לתופעה מאוד יפה של שני מושגים שמתפתחים. שלושה. על הרים יעמדו מים. מסביב להרים, איפה שהמים לא יכולים לחסות, עומדים הרים והמים מסביב. יעלו הרים ירדו פקעות. ההרים זה משהו בין שמיים ובין ארץ ויבשה. אחר כך בין הרים יהלכון. הנהרות והנחלים נכנסים בין ההרים. והוא משקה הרים מעליותיו. ההרים הם זוכים לאיזה השקעה ישירה. והרים גם משרתים את היעלים. הרים הגבוהים ליעלים. אפשר להשתמש בהם. ובסוף, ייגע בהרים ויאשרנו. הקדוש ברוך הוא נוגע בהר, וההר עשן. איפה זה היה, רבותיי? אני לא יכול לדבר על פסוקים בלי לשאול מאיפה אנחנו מכירים את זה, הר עשן. ברור, עוד מעט נגיע לזה. אז מה קורה להר? ההר עובר טרנספורמציה לאורך המזמור, של בריאה צרופה בין יבשה ומים, לבין מקום שאפשר לחיות בו, ובין מקום של התגלות השם בהרים. זה מפגש של האדם עם הבורא, של הנברא עם הבורא. תראו איזה יופי את הארץ. השם יסד ארץ על מכוניה, והוא דאג לזה שיסד אותם, שיש גבול, בל ישובום לחסות הארץ. הארץ נשארת יבשה, והמים מים, ואל תבלבל את הארץ שחלילה לא תעלה, שלא תיפול, שלא תהיה מחוסה במים. ולא רק זה שהוא מפריד ביניהם, אלא מפרי מעשיך תסבע הארץ, המים באים ומשקים את הארץ. והאדם שנברא שם הוא אדם שיש ביכולתו לעבוד ולהשתלב בבריאה ולהוציא לחם מן הארץ. אתם רואים איזה התחברות יש, איזה התקרבות יש לארץ? הארץ נהפכת לא לאיזה אויב בטבע, הארץ נהפכת למלאה הארץ קנייניך. אם זה המצב שהמלאה קנייניך ואתה מביט לארץ ותרעד, אז עליי לדאוג לזה ייתמו חטאים מן הארץ. תראו איזה יופי, המילה ארץ, וזאת המטרה שלי שאני מצייר את המזמור כולו, שרואים את הכל, נכון זה קצת לא, קשה לראות את זה לאורך מזמור ארוך, אבל ככה צריכים לראות, המושג הזה של ארץ מתגלגל מימי הבריאה עד לתיקון העולם, ייתמו חטאים מן הארץ. ואם דיברנו בהתחלה שהשם מהלך על כנפי רוח, הוא הולך אי שם גבוה, והנחלים הולכים בין הרים יהלכון, ואנחנו הולכים אוניות ממקום למקום, והאנושות מתפתחת, שם אוניות יהלכון. האדם משתלב בבריאה. זה תיאור מאוד מאוד יפה שהאדם הוא חלק פעיל ממנה. אני רוצה עכשיו לדבר על כמה מושגים, על בראשית דיברנו, והחלק פה למטה שבירוק ובאדום צמצמתי אותו, כדי לא להפחיד יותר מדי, שמתי רק את כמה מקבילות, רק, סליחה, שכחתי את שמות פרק י"ט. המושג בהרים, עשן והר, מופיע בארבע מקומות בתנ"ך. פעמיים בספר תהילים, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו, מאוד דומה, אדוני הט שמך ותרד, גע בהרים ויאשנו. זה בדיוק אותו ניסוח. פה זה דוד המלך ששומר על עם ישראל ונלחם לעם ישראל, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, זה קוף ממדלת. זה הביטוי של הטבע בהרים ויאשנו, הוא מתכתב איתנו דרך ההרים. זה רמז להתגלות בהר סיני. רק בשמות י"ט ובשמות כ' מופיע הר עם עשן. והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. לפני עשרת הדברים, ואחריו, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, ואת ההר עשן, ויה העם וינו וימדו מרחוק. ההתגלות המפורשת בהר סיני חוזרת על עצמה בטבע. המביט לארץ ותרעד. גם בבריאה יש התגלות השם. וכשעם ישראל זוכה להתחזק, קמ"ד, מזמור על דוד המלך, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה, אשרי העם שככה לו, אז דווקא שם זה עוד התגלות של הר סיני, שהדברים מתגלים. אם כן, המקבילות האלה תורמות לדעתי הבנות יוצאות מן הכלל לטקסט. אני רוצה עכשיו מדבר על כמה דברים, רק שתיים למעשה. איך מזמור קג, וזה יעסיק אותנו בשיעורים הבאים, בשיעור הבא בעוד שבוע. קג מדבר בהתחלה ובסוף, ברכי נפשי את השם, פעמיים, והוא מתאר צרה ומשבר אישי. במזמור קג, הסולח לכל עוונייך, הגואל משחת חייך, זה הצלה אישית מאוד 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 פרטי ואישי, והשם הציל אותנו. בסוף מזמור קג, המשורר פונה לבריאה, ותכף נראה את זה על שקופית אחרת. מזמור קד, הוא פונה לבריאה, הוא מתאר עולם חדש, והעולם החדש שהוא רואה זה עולם יפה, זה עולם חיובי, זה עולם שמח. בעולם השמח שהוא רואה, אני מאמין בבריאה. הבריאה שווה. הבריאה היא ביטוי של השם. היא הלבוש של השם. ואנחנו נקרא פעם הבאה את סוף מזמור קב, הם היובד ואתה תעמוד וכולם כבגד יבלו. כלבוש תחליפם ויחלופו. העולם יכול כמו לבוש לחלוף, אבל מזמור קד אומר, אבל העולם לא חולף. העולם הוא הביטוי שלך. ואתה הוא ושנותיך לא ייתמו, החיים שלך לנצח, השם, המושג ייתמו, מופיע בפרק קב ובקד, ובאיזה משמעות עמוקה. אתה הוא לעולם. העולם אולי יכול להחליף כלבוש, אבל זה לא מה שקורה לו. כי אתה הלבוש של הבריאה, מזמור קד. השם אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, תהום כלבוש כיסית, אתה ושנותיך לא ייתמו. מי כן ייתמו? ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. אתה לא. אתה נשאר. הבריאה שלך היא הלבוש שלך, היא נשארת. אני דואג לבריאה, אתה ושנותיך לא ייתמו. החטאים והרשעים הם ייתמו. תקרא את זה ביחד, ועולה לך משמעות יוצאת מן הכלל. והנה
Benny,
יש...
Benny, this is the term that follows the Rasha in the Haggadah.
Why you say so?
Yitamu chataim urashaim odeinam. Look at it. Yitamu. The term.
Okay.
It's replacement. Supersession.
I hear.
Supersession of the chataim by the term.
אני שומע, מעניין. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם פה משהו מנפלאות הפרשנות ההקשרית. מזמור קג, כמו שאר 150 מזמורים, יושב במקום בדיוק דבר דבור על אופניו. מזמור קג סיים לדוד ברכי נפשי את השם, וכל קרובי את שם קודשו, והוא מתאר את כל זה. וזה בדיוק סוף קג, מיוטט עד לסוף, בדיוק מקביל גיאומטרית. ברכי נפשי את השם בהתחלה, ברכי נפשי את השם בסוף. אחר כך יש בסוף קג, אדוני בשמיים הכין כיסאו ומלכותו בכל משלה, נוטה שמיים כיריעה. אחר כך יש בקג, ברכו אדוני מלאכיו, עושה מלאכיו רוחות. ברכו אדוני כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו, משרתיו אש לוהד, המילה משרתיו מופיע במקרא פעמיים. ברכו אדוני כל מעשיו, מעשיו מופיע הרבה פעמים במזמור קד. במה שחתם פרק קג, ממשיך פרק קד. אם אמרת ברכי נפשי את השם של המשורר הפרטי שניצל, והוא רוצה לראות עולם גדול יותר, נכון, הוא מאמין שהוא בעולם, והנה העולם היפה, והוא רואה את כולו. אם זה בכניסה למזמור קד, דיברנו כבר על הקונטקסטואליטי של קג וקד, ועכשיו הקונטקסטואליטי של קד וקה. קה ממשיך לכאורה בנושא שונה לחלוטין. הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני, ויש פה תיאור של בריאת העולם. ותראו איזה דייקנות של הפרשנות ההקשרית. השירה, שירו. הזמרה, זמרו. יערב עליו שיחי, שיחו. אנוכי אשמח בהשם, ישמח לב מבקשי השם. אבל זה לא רק ארבע מילים. מה המשמעות של זה? אם במזמור קופדלת אני מאמין בבריאה, ואני שר ומזמר ומביע את שיחי ואת שמחתי בהשם, כמו שהוא שמח בבריאה, אני שמח במעשיו ומתקן את העולם. אם הכל בלשון יחיד בגוף ראשון, השירה הזמרה שיחי אשמחה, הרי מזמור קופהי מתרגם את זה לעולם כולו. והוא מתקן את העולם, ויתמו חטאים מן הארץ ורשעים עודנם, זאת לא אמירה סתמית. זה, אני יוצא לתיקון העולם של החטאים והרשעים, ואני הולך להודיע בעמים עלילותיו, ואני מזמין אותם, משתף אותם, מערב אותם, כמו שאני השירה הזמרה שיחי ואשמחה, גם אתם שירו, זמרו, שיחו, ויסלח מחלב. החיבור הזה של מזמור פוף דלת בסביבה הוא פלא גדול, הוא יפהפה, ואת השאר רבותיי אני רוצה לפרט בשיעור הבא. האם יש שאלות, הערות או yes. בקשות?
I would אחדות. Like to say one other thing, Benny. I think you what you've really shown is just mind blowing is that Psalm 104 begins with Genesis 1, Adam 1, the last part which you were cholek with your German interpreter is Adam 2, and the last verse, Yitamu Chataim Min Haaretz, is Genesis 3, the primal sin. That's what it's introducing. That's what's missing. Genesis 3.
So I agree that there is an analogy, אבל מזמור קוף דלת הוא מלא התלהבות ותיקון עולם. הוא לא רוצה לזכור את העבר. הוא רואה את, את קודשבריך הוא לובש כמלך, חוד והדר לבשת. ואתה בראת עולם שמח, משמח, הבאת לי יין. אני אשמח, אנוכי אשמח בהשם. אם יש דמיון כללי עם ספר בראשית, אני לא חולק עליך. אבל האופי והמסר, הוא שמחה, הוא בריאה אפריורית, ותפקיד האדם בעולמו להיות שותף להשם ולעסוק ביישובו של עולם.
But just consider how the verse Yitamu Chataim Min Haaretz was a key problem for the Amor, for the Tanaim of Rabbi Meir and the lovely Bruria. And I think that my interpretation exceeds yours. You have to go on to the primal sin, at least according to Rabbi Meir, but perhaps not according to Bruria.
אז זאת גמרא מאוד מעניינת על ברוריה ורבי מאיר, ואני חושב שהרוח של המזמור בהקשרו, בהקשר, שאני רוצה שהעולם יהיה מלא שמחה, השם ישמח במעשה ואנוכי ישמח בהשם, אנחנו נתקן את הרשעים. אגב, המושג רשעים וחטאים מופיע בתהילים בפסוק אחד רק פעמיים. וזה יש לכם בדף למטה, לא הערכתי, אבל כיוון שהזכרת את זה גרשום, אז לא אוכל שלא להגיד.
What's that? What do you say?
המושג של חטאים ורשעים, yeah. אוי, השם ירחם, אין לי את זה פה. זה בדף, זה בגרסה הבאה. רשעים וחטאים מופיע בספר תהילים, שנייה בבקשה, מופיע רק פעם, אני אביא את זה בפעם הבאה. רשעים וחטאים מופיע במזמור א' ובמזמור קוף ד'. יותר לא מופיע רשעים וחטאים בכל ספר תהילים.
I think Bruria knew what you just was saying.
Right, so Bruria, זה המדרש למי שלא מכיר, ברוריה אמרה, לא כתוב יתאמו חוטאים אלא חטאים ורשעים. זה דרוש מאוד מאוד יפה, לפי פשוטו של הדקדוק, זה לא מתיישב, אבל לפי ההקשר, זה בדיוק.
It's
על המילה חטאים, קשה מאוד להגיד שזה חטא, שזה החטא. ורשעים זה ודאי הגברה.
According to Psalm 104, it's the pshat.
אז יש על זה דיונים, תראה בפרשנים, לא כולם מסכימים לזה. אז זה היה על מזמור קוף ד'. אני אשתדל שבוע הבא לראות את ההקשר של קוף א', קוף ב', קוף ג', קוף ד', ולראות את זה גם באינטרטקסט עם פסוקים אחרים בתנ"ך, והדברים גדולים מאוד, נמשיך בזה פעם הבאה. האם יש עוד הערות למזמור היום, לפני שנסיים?
תודה רבה, בני.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, בני.
להתראות, בשורות טובות לכל עם ישראל. ערב טוב, תודה רבה לכם.
גוואלטיק, בני.
גוואלטיק.
The Hebrew for גוואלטיק is הללויה.
השקויח. זיי גזינטן שטארק. להתראות, תודה רבה.